שלום עליכם מוריי ורבותיי, ערב טוב. אני נפעם מהרצאתו המלומדת המחכימה של הדוקטור גברה, חזק וברוך. למדתי הרבה ממסורת ומורשה שאיננה מורשתי הטבעית, ולמדתי גם בכל שנותינו באופרה, בזכות הגדולה להיות סמוך למשפחת כפח המיוחדת והמעתירה, זכינו גם לראות עין בעין את התורה בגדלותה, את מורנו הרב כפח בביקוריו באופרה לפני שנים, וכל ביקור שלו עשה רושם במובן האמיתי של המילה, הטביע חקק חקיקה באופי של הקהילה, בלימוד הלכה, בדבר שקשור להלכות בית כנסת, בכל דבר שקשור בהלכות הפסח, בדברים שאני זוכר והתרשמתי מאוד ונרשמו בליבי. ורק אחר כך, כשגדלנו ויכולנו לעמוד על גדולתו ועל שיעור קומתו יוצא הדופן, ידענו גם בכל יום ויום, ובוודאי כל שנה ושנה ביום הזיכרון הזה, להצטער ולקונן על מה דאבדין, מה שאיבדנו ולא נמצא. חבל על דאבדין ולא משתכחין. כולם יודעים שהביטוי לא משתכחין, ליהודים חכמים כמותכם לא צריך לומר, אין הכוונה, יש כזאת אמירה שטחית אצל אנשים שלא מכירים את המושג, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אומרים עבד ולא נשכח אותו, אבל לא משתכחין זה מלשון אשכח, מצא. חבל על דאבדין ואין יותר בנמצא מן הגודל והעוז ושיעור הקומה של מורנו הרב כפח, אין בנמצא, וזה האבדה העצומה. אבל תורתו עמנו ודברי תורה חיים לעולם, ושפתיו מדובבות בקבר, ואנחנו חיים מתורתו ומתחיים מדברי התורה. כמו שאמר, לא היה עידו, היה עמית, רבי עמית, אנחנו זכינו במכון משפטי הארץ להיות מפרשים של ארבעת הספרים הללו, נזקים, רבי עמית, בלשון הקודש, כמו שכתב הרמב״ם בכתבי היד התימניים, כך במפעל משנה תורה, נזקים קניין משפטים ושופטים, ויכולנו לעמוד על גדולת כתבי היד הללו, והספרים הרי הם לפניכם, והתורה מצפה לנו שנעסוק בה. אני לא אעסוק היום בספרי המשפט, אלא בנושא הראשי של הערב הזה, והוא המורשה. כמו שאמר קודם, המרצה דיבר הרבה על שמרנות. שימו לב שמורשה ושמירה זה אותם אותיות. להיות מוריש ולהיות שומר, זהו הדבר שמאפיין כל בית אב של תורה. וכאן אנחנו צריכים לצטט את המאמר הגדול בגמרא, ירושלמי פסחים פרק ו' הלכה א', אומרת שם הגמרא, אמר רבי זעירא, אמר רבי אלעזר, כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. משל, היינו מפרשים את הפסוק שהתורה אמרה לנו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, יכולנו לפרש את הפסוק הזה בסגנון הזה, תורה ציווה לנו משה, ואיך הוא ציווה לנו את התורה? בבחינת מורשה קהילת יעקב. מהי תורה של אמת? תורת אמת היא תורה שיש לה מורשה בקהילות יעקב. תורה שאין לה בית אב, אין לה מסורת ואין לה מורשה באחת הקהילות החשובות של קהילות יעקב, כל תורה כזאת אינה תורה. זה לא מה שציווה לנו משה. ויכול לקום חוקר מלומד ולומר לנו היום, אבל אני חקרתי וראיתי שבכתבי יד ישנים ומנהגים עתיקים היה ככה, שונה לגמרי מה שעושים היום. האם אנחנו נשמע לו ונשנה? לא. אנחנו נאמר לו, זאת המסורת שלנו. זה שמצאת באופן אובייקטיבי, מדעי, שכך היה פעם, טוב ויפה, טוב לדעת מה היה פעם, אבל תורה היא עכשיו. ואיך תורה נעשית חיים, איך תורה נעשית חיה ונעשית מורשה שמורישים אותה מדור לדור, שכל בן עושה תורת אביו. שמע בני, וכל בן שומר תורת אביו, הרי שבזה התורה היא מורשה קהילת יעקב, ולא מה שציווה לנו משה. יש כאן איזו אמירה קצת נועזת. לא מה שציווה משה, במובן של כמו שמשה עשה, יקום איזה חוכמולוג יגיד, אני בטוח שמשה רבינו עשה שבת לא כמו שכתוב בשמירת שבת כהלכתה, ולא כמו שכתוב במנהגי תימן, והוא גם לא אכל לא חמין כזה ולא צ'ונט כזה, זה נכון? והוא לא, היו לו כמה דקדוקי חז"ל בעניינים מסוימים שהם רק התפתחות הדורות, שזה בגמרא, ואתם רואים שמשה רבנו לא הבין את מה שדרש רבי עקיבא לפני תלמידיו, כמו שמספרת הגמרא במנחות. אז אני רוצה לשמור גמרא, לשמור שבת כמו משה רבנו. אנחנו נגיד לו, שוטה שבעולם, זה לא התורה שלנו. התורה שלנו היא לא איך שמר משה את התורה, אלא איך תורת משה נשמרה במהלך הדורות. דהיינו, תורה ציווה לנו משה, והיא מורשה קהילת יעקב. מה שנצטוו ישראל הוא שמירת המסורת, המורשת, מה שמעבירים. לכן השמירה הזאת של יהדות תימן היא מופת למורשה קהילת יעקב. ותורה שאין לה בית אב אינה תורה. אני רוצה להדגים את זה בסוגיה אחת מרכזית שראיתי גם בתשובותיו של מורנו הרב קפח ומקבילה לתשובות רבות אחרות, ובזה יש גם כן אמירה מאוד שמרנית ועם זאת מאוד נועזת, כי השמרנות כמו שכבר שמענו יכולה להיות חדשנות גדולה, כי מתוך המגמה לשמור אני יכול לפעמים גם להטמיע מנהגים אחרים או להתנגד למנהגים חדשים, כי אני שומר. כמו שאמרנו, זה לא שמירה מדעית, זו שמירה חיה. באמת, מורנו הרב קפח, אני תמיד חושב על הנשר הגדול הרמב״ם, אבל הנשר הגדול שנשא על כנפיו, על עברותיו המפוארות, את תורת הרמב״ם והביא אותה לארץ ישראל, בגדול הוא הרב קפח. כי המבוא, דהיינו, השער שהוא בנה לכולנו, לתורת רבי סעדיה גאון, לתורת מורה נבוכים, לתורת פירוש המשניות, לתורת משנה תורה, לתורת כל הספרות העצומה הזאת שהיא אבן היסוד של בניין ההלכה בישראל, השער שהוא בנה, הוא עשה לנו מבוא להיכנס אל תוך הרמב״ם, שלא בדרך הישיבתית הליטאית בלבד, אלא בדרך הרחבה ביותר, בדרך שהיא כל כולה הערצה עצומה לכל מילה ומילה שכתב הרמב״ם. ואני רוצה גם עכשיו להראות את הדברים. אולי בהמשך לדברי המרצה הקודם, רק כאן מתוך ספר השאלות והתשובות, מה שנקרא כאן שוט הריבד רבי יוסף בן דוד קפח, רק סימנתי לעצמי באותו הקשר של מחלוקת, ודיבר המרצה הקודם, למה יש דבר אמיתי, חיובי, באותן מחלוקות על המסורות השונות אצל יהודי תימן, בבתי הכנסת השונים ובכל מיני המנהגים של ענייני התפילה. אני רוצה לצטט כאן מה שכתב הרב החשוב והביא את כל תשובותיו, אלפי התשובות שבחר מהם הרב אברהם חממי, ברוך יהיה, ושהביא כאן את התשובות. הרי שהוא מביא פה תשובה קצרה מאוד שכותב הרב קפח, וכותב ככה: בהוראותיו כתב רבות על מניעת המחלוקת בציבור, בפרט בבית הכנסת, ומרגלה בפומי, כי תפילה במניין בציבור היא מדרבנן, אך איסור המחלוקת הוא מדאורייתא. ולכן כשיהודי עושה מחלוקת לשם שמירת נוסח, מצד אחד יפה מאוד, אנחנו דנים אותו לקו זכות, הוא רוצה מאוד מאוד לשמר מסורת, איזה ערוץ אחד שנשמע רק במשפחתו. אבל מורנו הרב קפח ידע לשים את הגבולות על פי ההלכה ולא רק על פי הרגשות. אז באמת זה נכון שטוב על פי הרגש לשמור כל מנגינה, וטוב על פי הרגש לשמור כל פיוט, אבל יש גם גבולות של שכל והלכה לרגשות הללו, ועל כן הוא קבע, ידעו כולם שכל תפילה בציבור היא דרבנן, וכל מחלוקת היא איסור תורה. ולכן הזהיר את הציבור מן המחלוקת וגרורותיה, והוא כותב בדיוק בשאלה הזאת של כתר או נקדישך, הוא כותב בתשובה משנת תשמ"ם בעניין אמירת כתר במוסף, כתב מארי בזו הלשון, מנהג הכתר בקדושה עתיק הוא, אף שבנוסחי תימן העתיקים לא נמצא. וכך כתב הרמב״ם, תמיד לעולם שץ אומר נקדישך, אך מי שאומרו לא עשה עבירה, ואין לעורר מחלוקת בשביל כך. ואם כי רצוי שנחזיק מנהג אבותינו, יש לעשות זאת בדרך ההבנה, האחווה והראות. זאת ההדרכה. ראוי וצריך כל אחד להחזיק במנהג אבותינו, ואפילו במנהג אותה קהילה של שלוש משפחות באותו כפר נידח, ואף על פי כן לא יעשה את המחלוקת הזאת לעיקר חייו, אלא יבין שתפילה בציבור ושמירת המסורת הזאת היא מצווה מדרבנן, והמחלוקת היא איסור תורה. ועוד כאלה וכהן התשובות מתוקות שכתב לנו מרי בעניין הזה. אז הנשר הגדול הוא באמת מרי הרב קפח, שהביא על כנפיו את תורת הרמב״ם הזו וכל תורת תימן. לא רק נשר גדול, אלא גשר גדול. גשר עצום שעליו עברה ועלתה תורת תימן לארץ ישראל. אז אם אמנם קראו תמיד על דרך המטוסים את המבצע הגדול על כנפי נשרים, אבל האמת היא שהשם טוב, כי זה הנשר הגדול, הביאו את הנשר הגדול לארץ ישראל. זה הכנפי נשרים. הנשר הרב קפח והנשר הגדול הרמב״ם על עברותיו הגיע, וזה כנפי נשרים, ועל כן זכינו בתורה הגדולה הזו. מורשת תימן לא צריכה ממני את האמירה, אבל אני תמיד מתרגש לראות עד כמה בקהילה קטנה זו הייתה מרכז אינטלקטואלי מתקדם, מתחדש, של כל ספרות ההלכה והתשובות, וגם ספרות המחשבה היהודית לדורותיה. וזה על שום מה? על שום אהבה עצומה לספר. ואנחנו מוצאים בהיסטוריה, מספרים לנו אנשים שונים בקהילות שונות, שיהודי תימן היו שולחים שליחים לכל רחבי העולם היהודי, כדי לרכוש את הספרים החדשים ביותר שהם שמעו שיצאו. בכל המרחב של צפון אפריקה וגם לאירופה הגיעו, ודאי לארץ ישראל, אבל הגיעו גם לאירופה כדי לקבל, הגיעו לפרובנס, הגיעו לכל המרכזים העתיקים, כדי לקבל את הספרים החדשים, להעתיק אותם ולהביא אותם לתימן. ואז מתחוללת תופעה יחידאית בהיסטוריה, שחלק גדול מן הספרים שהם מקורם בספרד, באיטליה, באשכנז, בפרובנס, חלק מהם עבדו במהלך הדורות, שקעו בתהום הנשייה, ואיפה הם צצים ועולים? בתימן. מכיוון שתרבות השימור של כתבי יד והעתקה, ומה שמרי היה כל כולו צמוד אל קדושת הכתבים העתיקים האלה, ואל כל הספרים של גדולי הפוסקים, מכל העולם היהודי, הם נשמרו בתימן, עבדו בכל מקום, ונשמרו בספרייה המלכותית הזאת של מלכי התורה אצל יהודי תימן. ולכן זכינו לגניזה תימנית עצומה ולמקומות ולמקורות שאין כמותם בכל העולם היהודי, והיא הדבר. הנושא שאני רוצה להתמקד בו הוא מספר תשובות שכותב מרי הרב קפח בעניין שאולי אצל יהודי תימן הוא מאוד שגרתי, אבל בעולם היהודי ובוודאי בדור הזה, עם ההשפעות האשכנזיות החזקות, זה ממש לא שגרתי, ואני רואה בזה איזה שליחות של החזרת עטרה ליושנה. להחזיר עטרה ליושנה, ולא סתם בדברים שהם מנהגים כאלה ואחרים, אלא, הייתי אומר, בכבשונו של עולם. מהו כבשונו של עולם? קידוש השם. למה אני קורא קידוש השם? קדושתו של שם שמיים. במה דברים אמורים קדושת שם שמיים? מורנו הרב קפח עומד על זה בכמה תשובות, וכמובן יש לו אחים בכל עולם הפסיקה, שהדרך הראויה והנכונה, שהיא קידוש שם שמיים במובן הפשטני, עוד רגע תבינו, השם, שם אלוהים, שם שדי, שם אל, שם צבאות, כל השמות הקדושים, חוץ משם של ארבע אותיות, המצווה היא לומר את השם כביטויו, כמו שהוא צריך להישמע ולהיאמר. והוא מקדיש לזה כמה תשובות, הוא מגייס לזה את כל עולם הפסיקה כדי להראות שהאופנה, ואני ממש קורא לזה אופנה, של הגיית שמות קדושים, כמו ניקח את הדוגמה הרווחת ביותר, שם אלוהים, לומר אותו בקוף, אומר על זה מרי הרב קפח, שאין לך דבר מכוער ומגונה מזה. זה פשוט, אני משלים במילים שלי קצת חריף, זה פשוט להפוך את הצלם, צלם אלוהים, כן, צלם קדושה, צלם אלוהים, לעשות ממנו פני קוף. זה פשוט בלתי אפשרי. מה זה הקלקול הזה? והוא קורא לזה ההקלה. כל הקופים הללו זה מלשון להקל ראש. להקל ראש בשמות הקדושים. ואין לך חילול שם יותר גדול מלקחת שם קודש ולחלל אותו. אתה עושה ממנו שם קוף. שם עם חילון. שם עם חילול. איך אפשר לעשות דבר כזה? שלום עליכם, מורנו הרב הרוסי. אפשר בהחלט לבוא ולומר שהקלקול הזה, ונראה כמה מן הפוסקים שדיברו עליו, וראו בזה איסור ממש, הקלקול הזה הוא בבחינת איסור תורה ממש. ושם אלוהים אחרים לא תזכיר ולא ישמע על פיך. ואנחנו במקום להשמיע שם שמיים, משמיעים את שם שמיים הקדוש בכינויים שונים, בכינויים משונים. מה מקור כל הטעות? מקור כל הטעות כמובן נובע מקדושת השמות הקדושים. וקדושתם של השמות הקדושים במה קדושתם שאינם נמחקים. וכמובן הרמב״ם ביסודי התורה, שבעת השמות הקדושים שאינם נמחקים. ומכיוון שכן, וגם מורי הרב קפח היה זהיר מאוד וקפדן מאוד, שלא לכתוב שמות קדושים במקום שהוא לא נשמר כספר קודש. וגם מי שכתב לו אלוהים עם הקף, היה מאיר לו הערה ואומר, לא כך ראוי לכתוב. כי אתה כתבת שם קדוש במלואו, המקף, לא מקף, לא משנה הרבה. ושמה צריך לכתוב עם קוף. וגם נבין את זה מאוד ברור, אם נשים נדמה לעצמנו את הצורה הפוטוגרפית של האותיות, נכון? אם אני כותב שם אלוהים, אבל רוצה שהוא לא ישמר ככה על הנייר, אז מה אני עושה? כי אני חושב שהנייר הזה יתגלגל לביזיון. מה אני עושה? אני אחת משתיים. או שאני מעריך את הרגל של ההי, אז איזה אות נוצרת? קוף. אני מעריך את הרגל של ההי, או שאני מוחק את הרגל של ההי. ואז את הרגל הקטנה, השמאלית, הקטועה, ואז מה נוצר? דלת, יפה. אלה שתי ההטיות שמתוך קדושת כתיבת השמות, ואיסור מחיקת השמות הקדושים, שזה איסור תורה, מתוך ההקפדה העצומה על איסור תורה של מחיקת שמות קדושים, קבעו תקנה קדושה בישראל, שכשאתה כותב בכתב יד, במכתב, לא בספרי קודש, במכתב, במסמך, כשאתה כותב, אז אתה כותב קוף של ההי או דלת מן ההי. וזה התקנה לכל הדברים. ועל כן, במקום של כתיבה, היה מרי קפדן גדול, ואפשר לראות כאן בתשובות ובהערות שלו. אבל במקום של דיבור, איך אפשר לחלל בדיבורנו שם קדוש? ואני רוצה לקרוא חלק מן התשובה. הוא נשאל מיד, האם מותר להגיד אלוהים בהי ואין צריך להקפיד בקוף? אז הוא ענה במשפט קצר, מותר לומר תיבת אלוהים ללא שינוי. אבל זה רק מותר. ואז ממשיך השואל וכותב, כבוד תורתו אמר לי, זה כאן בשוט הריבד בסימן י' ד', כבוד תורתו אמר לי שמותר להגיד אלוהים בהי ואין צורך להגיד בקוף. והרי הרמב״ם כתב בסוף הלכות שבועות שאסור להזכיר אחד מן השמות סתם כך, וכוונתו אותם שמות שהזכיר ביסודי התורה, והרי אחד מהם זה שם אלוהים. עונה לו הרב, לעניין אלוהים מה שעניתי נכון, כי חז"ל לא החמירו אלא ביוד ה' וכו', בשם של ארבע. בתשובה אחרת גם אומר לנו מרי, שמותר לומר שם של ארבע אותיות באותיותיו. כן, ההוגה את השם באותיותיו זה לא מי שמפרק את זה לאותיות. יוד ה' ו' ה', הוא אומר מותר לומר, לכתחילה. אף על פי שבכתיבה הוא לפעמים כותב יוד ה' וכו'. אבל במילים, שזה לא באותיותיו, זה הוגה אותו כמו הדרך שצריך לקרוא אותו, והיא כמובן נעלמה מאיתנו. כן? הוא נעלם. זה שמי לעולם, אל תקריא לעולם אלא לעלם. זה נעלם מאיתנו דרך הקריאה הנכונה, ומובא באבן עזרא שיש למעלה מ-300 אפשרויות לקרוא את השם הקדוש, שם המפורש בין ארבע אותיות, ושום ברנש אינו יודע, רק הכהנים, כמו שמספרת המשנה בתמיד, לאלם מביניהם שהייתה מסורת, הם היו אומרים אותו, הוגים אותו, כמו המסורת שהגיעה אליהם. הנה תראו את המסורת. אבל אחרים שלא הייתה להם מסורת בדוקה, לא אמרו אותו, כי לא ידעו איך לומר אותו. אז אומר לנו מרי כך, לעניין אלוהים אמרתי, נכון, מותר להגיד. ולכן רק שם של ארבע אותיות, אנו קוראים אותו באדנות. שימו לב. אם צריך להגיד שם של ארבע, כמו בכל פסוק בתורה, כמו בכל פסוק בכתבי הקודש, אז אנחנו קוראים כל שם הוויה, אנחנו קוראים אותו בשם של אדנות. וזה פשוט. ומה שמנה הרמב״ם שבעה שמות, היינו לעניין שאינם נמחקים. לא למחוק, בכתיבה. אבל להזכירם בתוך שטף דברים, יהיו אשר יהיו מותר. תראו את הלשון. מרי היה דייקן במילים. אבל להזכיר את שבעת השמות הקדושים, חוץ משם הוויה, להזכירם בתוך שטף דברים, יהיו אשר יהיו מותר. כל שטף דברים. מובן מאליו שכשהוא אומר שטף דברים, הוא מתכוון דברי תורה. הוא לא מתכוון דברי, מי מדבר דברים בטלים, אלא בדברי תורה. בכל פעם שאתה אומר דרשה, דבר תורה, שיחה רצינית, ואתה מזכיר שם שמיים בתוך כדי חלק משיחה, חינוך, לימוד, דרוש, בכל מקום כזה, בשטף הדברים יהיו אשר יהיו מותר. ואף מצווה לאומרן כמו שהן. זה הדגש, ואני רוצה עוד רגע להאריך בדגש הזה. מצווה לאומרן כמו שהן. זאת אומרת, מי שמקלקל את השם, ראיתי בשוט מקווה מים, גם מוזכר פה, כתב הרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה, פתח תקווה, היה רב עשרות שנים פתח תקווה, אמר חדשים יקרוב באו, דיבר על בני מרוקו שמעולם לא שמעו את הקופים הללו, והוא אומר, היה להם דבר השם, צו לצו, קו לקו. הכל קופים. דבר השם, צו לצוב, קו לקו, זהר פה, זהר שם. לא אומרים שם שמיים, אומרים קו לקו. מה זה? גם מרי פה עושה קצת מילתא דבדיחותא, עוד רגע תראו. ואף מצווה לאומרן, צריך לאומרן כמו שהן, שמות קדושים צריך לומר כמו שהן. שוב אני מדגיש, הכל חוץ משם הוויה הנעלם. כי הסירוס הזה בקוף, לדעתי ולמשמע אוזני, גנאי הדבר הוא מכוער מאוד גם כלפי הדיות, כל שכן כלפי שמיים. גם להדיות זה נשמע צורם, לא מכובד. האמירה הזאת שמשנים את שמו, אני יודע, יאמרו לאדם גבריאל, יקראו לו גבריקל. זה ביזיון האדם הזה. אז לשם שמיים? איך אפשר להגיד דבר כזה? ואני בטוח שלא שאלת להזכירו לבטלה, זה ברור. אתה התכוונת, האם מותר להזכיר תוך כדי דברים של רצינים, דברים של דברי תורה. אלא שאוזניך כבר מלאים מן הכינוי המשובש, אלוקים, צבאות, ולכך אינך כבר חש את הזרות ואת הכיעור שבדבר. איזה מילים. אתה כבר התרגלת לשמוע צבקות, אלוקים, אתה כבר לא חש בזרות ובכיעור שבדבר. רק מרי יכול היה להגיד דברים, דברי אמת כדורבנות כאלה, להבדיל בין קודש לחול. ואיך באמת, איך אפשר להגיד, להפוך שם של קודש לשם של חול, והוא קורא לו לא רק חול, אלא גנאי וביזיון, הוא קורא לזה סירוס בקוף. אני רוצה להציג בפניכם תשובה, ולכן תראו שזה לא רק מסורת תימן, אלא זה בעצם הייתה תורת אמת בכל בית ישראל, אבל איכשהו התורה הזאת קצת נשכחה, ואנשים בהשפעה כלשהי, לא, אני לא יכול להצביע ולומר בהשפעת מי, אבל זה ודאי חוגי בני ישיבות אשכנזים מסוג מסוים, גרמו לכולנו להיות יראי שמיים במובן הלא טוב של המילה, הזכרת שם שמיים. יראים להזכיר שם שמיים. במקום שזה קידוש השם, מה יותר קידוש השם? היא לומר את השם במקום שצריך לקדש אותו. תשובה באגרות משה, אורח חיים חלק ב', סימן נ"ו. נשאל מורנו הרב פיינשטיין את השאלה הבאה. לא הקדמתי את כל השאלה תיאבץ, אולי אני אזכיר אותה בהמשך, אבל הוא נשאל ככה, בדבר מה שכתב בשאלת יעבץ, כן, רבי יעקב עמדין בשו"ת שאלת יעבץ, חלק א' סימן פי א' בשם אביו החכם צבי, שהיה גוער במלמד כשלא היה מזכיר את השם בלומדו פסוקים. זה מעניין, כי החכם צבי, אף על פי שהוא אשכנזי, הוא נתגדל והורה הלכה בטורקיה, בקושטה. ולכן דבק בו הכינוי רבי צבי אשכנזי. הרי למי קוראים אשכנזי? למי שבא מאשכנז, למקום שאין הרבה אשכנזי. אז קוראים לו אשכנזי, כדי לאפיין אותו. זאת אומרת, הוא היה בארצות הספרדים. וכיוון שהוא היה בארצות הספרדים, קראו לו רבי צבי אשכנזי, החכם צבי. וגם הביטוי חכם צבי, מעיד שקראו לו חכם, שם, בקושטה. אבל הוא מאשכנז ובנו היעבץ, רבי יעקב עמדין, הוא מגדולי חכמי אשכנז. גרמניה, ממש בלב אשכנז. אז מספר היעבץ שאביו החכם צבי היה גוער במלמד, שהיה מלמד את התינוקות, כשהיה מזכיר, היה קורא פסוקים, לא היה מזכיר את השם, לא היה אומר שם הדנות בפסוקים. הנה נראה לעניות דעתי, הטעם ששייך לאסור, הוא שואל אותו, מה המקור ליעבץ הזה? כאן מחדש לנו אגרות משה, חידוש מעניין מאוד. אומר, לדעתי, הטעם שיש לאסור, זה לא רק מצווה להגיד. אתם רואים, הוא הולך צעד אחד עוד יותר רחוק ממריה רב כפח. אנחנו אומרים, בהתחלה אמרנו מותר להגיד. אחר כך מריה אמר מצווה להגיד. בא הרב פיינשטיין, דווקא הוא, ואומר, יש מקום לאסור, כי הוא צריך להסביר למה החכם צבי היה גוער במי שלא אומר את השם. יש מקום לאסור. למה מקום האיסור? מאיפה האיסור? הוא מדין כל פסוקה דלא פסקי משה, ענן לא פסקינן לי. הגמרא בתענית אומרת, אי אפשר, אסור לנו, להפסיק בפסוקים ולקטוע פסוקים ולעשות סוף פסוק במקום שלא הפסיק משה. אתה לא בעל הבית של הפסוקים. פסוקי התורה הם דברי אלוהים חיים. ולכן אתה צריך לומר פסוק שלם. אמנם אחר כך נראה שהפוסקים התירו גם לומר חצאי פסוקים עם שם. ממש עם שם, שם אדנות. התירו לומר חצאי פסוקים עם שם, ודאי עם שם אלוהים. אבל כל פסוק דלא פסקי משה ענן לא פסקינן. ולכן, מה זה אומר? זה הברקה נהדרת של האגרות משה. לכן מה הוא אומר? אם אני אומר השם במקום אדוני, אם אני אומר אלוקים במקום אלוהים כשאני קורא פסוק, הרי אני בזה קורא פסוק שלא קיים. אז אם אני קורא פסוק שלא קיים, כי בשום פסוק לא כתוב אלוקים, אז אם אני קורא פסוק שלא קיים, הרי אני עושה מעשה איסור, אני פוסק פסוקים דלא פסקי משה. אז איך אני יכול לקרוא פסוקים שאינם קיימים? זה המקור האיסור, הוא אומר. זה הברקה יפה. אני אקרא את דבריו. כשלא מזכיר את השם כתיקונו, הרי נמצא שפוסק באמצע פסוק דפסקי משה, כי הרי המילה שהוא מוציא מפיו היא לא מילה שכתובה בכתוב. אז מה, הוא מכניס מילה זרה, זה כאילו שתגיד, ויומר השם אל משה למור, ואתה תגיד, ויומר השם אל משה רבינו למור. אתה הכנסת את המילה רבינו, זה נגמר, זה לא הפסוק. אז אתה לא אומר, ויומר, במקום לקרוא פסוק, וידבר אלוהים אל משה, אתה קורא וידבר אלוקים אל משה, עשית פסוק חדש. לא קיים פסוק כזה. אם כן, מה שאומר אלוקים או השם במקום השמות, אין להחשיבו מקריאת הפסוק, והווי הפסוק הזה נחלק לשניים וליותר. שרי באמצע פסוק אמר תיבה שלא הוזכרה בפסוק. וזה מה שהוא טעם שיהיה אסור לשנות את קריאת השמות. אומר האגרות משה ופוסק ככה. וחוזר ומדגיש את הלימוד הזה מצדדים שונים, וכן ניחה גם סברת הרב היעבץ, זה כיוון שפשוט מסברה שמותר, שהרי אין זה לבטלה, ממילא איקה איסורה של הפסקה באמצע פסוק. אחר כך הוא רק, ואז הוא מזכיר גם שמלמדי הדרדקים, אני לא אכנס לזה, אבל הוא כאן מעריך, אבל זה דבר מעניין, הוא אומר, מלמדי התינוקות, יש להם היתר, יש להם היתר לא לומר השם כצורתו. להם יש היתר, אבל זה לא פשוט, הוא אומר, צריך לחפש היתר. הוא אומר, למה יש להם היתר? כי הם הרבה פעמים צריכים לחזור עם התינוקות, לפעמים על חצאי פסוקים, רק על שתי מילים. ולכן, אם קשה להם להגיד כל פעם שם שמיים, זה קשה להם במובן הנפשי, אז מותר להם. אבל הוא אומר, אבל מותר, אבל אין סיבה שיעשו זאת. אפילו חצאי פסוקים הם יכולים לומר. אני אקרא את דבריו, הוא אומר, זה טעם ההיתר, משום שרוב הפעמים מפסיקים לתינוקות של בית רבן באמצע פסוקים, משום דלא אפשר, שהרי צריך לפרש להם כל מילה מילה מה באורו כדי שיתלמדו, ומצד זה, מה לנו אם יפסיקו, כיוון שמקום אנחנו מפסיקים לעתים קרובות באמצעי פסוקים, אז מה לנו אם יפסיקו גם במה שלא יזכרו את השם כקריאתו? אז הם יעשו עוד הפסקות. זה טעם ההיתר למקרי דרדקי ללמוד כן עם התינוקות. אבל רק לא מותר, לנו אסור. אם זה לא לימוד עם תינוק שאתה חוזר כל הזמן על מילים, 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 אז לנו אסור. אבל מה שקפתי דווקא שלא להזכיר, משום שהתינוק יפסיק לפעמים, כן, שהוא ילמד אחרי שיומר השם במקום שאין פירוש, ואז יומר רק השם לבד ויפסיק שאז יהיה לבטלה, לכן הנהיגו, כיוון שהתינוקות לא יודעים לקרוא את כל הפסוק, ואז הם יגידו כל פעם שם שמיים לבטלה, כי הם יפסיקו אחרי כל כמה מילים, אז הנהיגו שהמלמדים לא יזכירו את השם בלמדם עם התינוקות. ומזה נמשך שגם גדולים אין מזכירים, אבל הגדולים מסתבר שמוכרחים להזכיר. שוב הוא חוזר על זה. אבל מסתבר שזה היתר למלמדי תינוקות בלבד, והגדולים מוכרחים להזכיר כדי שלא יהיו כמפסיקים באמצע הפסוקים. אחר כך הוא גם מדבר על הוראת הברכות לתינוקות, שכמובן גם בברכות, כשאתה מלמד תינוק איך לברך, צריך לברך אותו, ללמד אותו בשם שמיים מלא, בשם ומלכות, כי אחרת הוא יתבלבל באמצע התפילה או בברכותיו. וכך ממשיך ואומר לנו מרי הרב קפח בעניין הזה. הוא אומר, מביא לנו כאן, כמו שהראיתי גם פוסקים אשכנזים נוספים, מן הראשונים, בספר יוסף אומץ לרבי יוסף יוזפה, שמצווה להזכיר השמות הנזכרים בתלמוד ובמדרשים כקריאתם, ואין דרך לחנות כלפי מעלה, ולומר במקום שם השם, אדו שם, או אלוקים, בקוף וכדומה. זה ממרכז אשכנז. יוסף אומץ. וכן כתב התז ואליהו רבה, זה הובא הכל בשו"ת יביע עומר, בשו"ת יחווה דעת, אפשר לראות תשובה גדולה, קל לקרוא למי שצריך, בשו"ת יחווה דעת, בחלק ג' תשובה ארוכה מאוד בעניין, וגם בשו"ת תורה לשמה, מיוחס לבן איש חי, ישנה תשובה בכל העניין הזה. ואז מוסיף הרב קפח כך. ולכן אין כל חשש לומר לחברו אלוהים יהא בעזרך וכדומה, ומותר לומר, ומותר גמור, כן, בו מותר לגמרי, לומר פסוק או חצי פסוק כמו שהוא עם השם שבו, ואין בזה שום איסור. ובעריכת שולחן כתב שאין כל חשש בזה, ואף בבית האבלים אומרים לאבלים, אלוהים ינחם אבלים, ולא חוששים להזכרת שם שמיים לבטלה. עיין שם בדבריו שמבסס מנהגנו מנהג בני תימן בזה. וגם הרב רבי יוסף צוברי בספרו ויצבור יוסף בר כתב בעניין קריאת שמות הקודש בשעת לימוד שהמנהג פשוט שבשעה שלומדים או קוראים במדרש או במפרשים כשמביאים איזה פסוקים או חצאי פסוקים דרך דרשה או לראיה אנו קוראים אותם ככתבם וכלשונם במקרא וכן לא נשמע מפי אבותינו ורבותינו לא כל ולא אלוקים עם קוף חס ושלום לא בדיבורם ולא בברכתם שכן לימדו אותנו לברך את החתן, אלוהים יבנה ביתך, ולאבלים אומרים, אלוהים ינחם אבלים, וליוצא לדרך מאיר לעיר אומרים, אלוהים יהיה עמך. רק בשעה שדורשים, הכוונה בדרשה, ואומרים לציבור למשל דברי התעוררות, אז אומרים להם המנהג לומר נעשה את רצון השם, ולא אומרים שם אדנות. אבל לא כשקוראים פסוק, וזה רק לגבי שם אדנות, שגם הוא מיוחד כי הוא מחליף את שם הוויה, ואין שום מקום לומר כך בשמות הקדושים האחרים, כמו אל ואלוהים. על זה צריך תמיד לומר, תהילה לאל, נודה לאל, נברך את האל, כי אלה הם האמירות של קדושה ממש. ומה פתאום לקלקל אותם בקוף מקדושה לחולין. וממשיך מורי ואומר, אף בשירת תימן לא הקפידו לחנות, זה כולנו יודעים. למשל הוא מביא את השיר, המלל שיר ותושבחות לאלי, שמו יוד ה' ואל שדי ואהיה. זאת אומרת, קראתי בקיצור. ומעולם לא שמענו זקני חכמי תימן המשוררים בבתי משתה, שהתריעו שלא לאומרם או שכינו בשירה זו או בצורה זו, ואף אחד מהם לא אמר שמו יוד כה וכל שקי ואקיה. ככה הוא מגחך על הדבר. וענן בשיפולי גלימתי ונקטינן, בבחינת שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. ואז הוא ממשיך ואומר, זה לא רק מנהג תימן, אלא זה גם מנהג מרוקו, וזה גם מנהג ג'רבה, וזה גם מנהג כל בית ישראל. יוצא שאם אנחנו רוצים, אני אולי מעורר את זה למעוררים כבר, אבל יוצא שאם אנחנו רוצים להחזיק בתורת מורנו, מרי הרב כפח, הרי שהנה מקום להתעוררות גדולה, לקדש שם שמיים כפשוטו ברבים, ולהתמיד במצווה ובאיסור שלא לקרוא פסוקים שלא כצורתם, ולא לחלל את השם בדיבורנו. בכתיבתנו נקפיד, אבל בדיבורנו מצווה לדבר. וזה אני אומר, את כל זה יכול להגיד לנו הרב כפח מאותו עיקרון גדול, שכל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. איפה אמרו את הדברים הללו? הדברים נאמרו בירושלמי פסחים, פרק ו' הלכה ראשונה. המשנה אומרת, פסח שחל בשבת מקריבים אותו בשבת, ביום י' ד', קורבן הפסח יבוא במועדו. מיד אומרת הגמרא, הלכה זו נתעלמה מבני בתרה, ולא ידעו. עד שאמרו, יש כאן בבלי אחד, הלל שמו, בלשון הירושלמי שם, אולי יש ממנו תוחלת. מי יודע, למרות שהוא בבלי, אבל אולי יש ממנו תוחלת, כי הוא שימש את שמעיה ואבטליון. בא הלל הבבלי, הביאו אותו לבית המדרש, אמרו לו, אפשר שיש בידך מסורת ששמעת מפי שמעיה ואבטליון? אמר להם, כן. והתחיל לדרוש כל היום כולו, בכל המידות שהתורה נדרשת ובהיקשים. אמר להם למשל, מה זה רק תמיד אחד יש שמחלל את השבת? יש לנו גם 100 תמידים בשבת, יש לנו 200, אם תרצו, אז גם תמיד של שחר, גם תמיד של בן 40, גם קורבנות המוספים של שבת. ונתן להם דוגמאות, והביא היקשים במועדו, במועדו, ועוד ועוד ועוד. מספרת שם הגמרא, תלמוד ירושלמי, ישב כל היום כולו ודרש בכל הדרשות שבעולם, ולא קיבלו ממנו, לא קיבלו ממנו, עד שאמר להם, יבוא עליי, לשון כללה, יבוא עליי אם לא שמעתי משמעיה ואבטליון. שמעת משמעיה ואבטליון, קיבלו ממנו. זאת אומרת, כל האומנות וכל המופת הלמדני שפרס בפניהם הלל הבבלי, זהו הלל הזקן, אביהם של ישראל. כל מה שפרס בפניהם בדרך ההיקש והלימוד בי' ג' מידות שהתורה נדרשת, הם התרשמו מן היכולת הלמדנית שלו, אבל עוד לא מינו אותו עליהם. רק שאמר להם, אני אמר לכם, אני כן, לשון שבועה, אני לשון שבועה שכך שמעתי משמעיה ואבטליון, בזה הרגע מינו אותו לנשיא עליהם. וקיבלו, תחשבו, בני בתרה, המשפחה מיוחסת בירושלים, מבטרים על הנשיאות מפני מי שהיה לו בית אב. הוא מביא להם את מסורת שמעיה ואבטליון. כיוון שהושיבו הוא, מספרת הגמרא שם, כיוון שהושיבו הוא, התחיל מקנטר אותם בדברים. אמר להם, אתם יודעים מפני מה נתעלמה ההלכה הזאת מכם? מפני מה לא ידעתם? מפני מה הייתם צריכים לבבלי הזה? אמרו לו, מפני מה? אמר, מפני שלא שימשתם יפה את רבותיכם, ולא שימשתם יפה את שמעיה ואבטליון. וככה התחיל מקנטר אותם בדברים, עד שנתעלמה ממנו הלכה. זאת אומרת, הוא שהביאו אותו מפני המסורת ומינו אותו לנשיא, מפני הענבה שהייתה בו, שהבין ששום דבר בלמדנות הפרטית שלו לא זה מה שמועיל. מה שיועיל זה שיומר בית אב, תורה שיש לה בית אב, יומר כך שמעתי משמעיה ואבטליון, ומהרגע שהתחיל לקנטר אותם שוב, הביא את עצמו לידי ביטוי, קצת עניין של שררה והסתרר עליהם, כמו שהגמרא אומרת, התחיל מקנטר אותם בדברים. הוא התכוון ודאי לתת להם מוסר, אבל זה היה דברים שפגעו בליבם. אז אומרת הגמרא, נתעלמה ממנו הלכה. מה זה נתעלמה ממנו הלכה? שאלו אותו רבים מבני ישראל, אתה אומר שעכשיו צריך להקריב את הפסח בשבת, הנה בוא נצא החוצה, רבים לא הביאו איתם את הסכין, לא הכינו סכין מבעוד יום. איך הם יטלטלו? האם מותר לטלטל את הסכין השחיטה של הפסח בשבת? ונתעלמה ממנו הלכה. ואז מה הוא אמר? משפט ידוע, הנח להם לישראל, אם לאו נביאים הם, בני נביאים הם, בוא נצא ונראה מה ישראל עושים. ואז ראו שתוחבים את הסכין בין קרנותיו בשערו של השה, וככה מוליכים את הסכין יחד עם השה, אגב השה. אמר להם, הנה, ככה עושים. שמעתי ושכחתי. זו ההלכה ששמעתי משמעיה ואבטליון. שוב, שמעת. זה הדבר המרכזי. נתעלמה הלכה כי אתה חושב שזה בנוי על עצמך. וחוזרת לך הלכה כשאתה מבין שכך שמעת מרבותיך. אבל מה שיפה בעניין הזה לראות, כך שמעתי משמעיה ואבטליון, אבל מי לימד אותו? הציבור. מה זה ההגדרה שנותנים לציבור? נכון, שבח עם ישראל, קדושים, צון קודשים, בכל זאת להגיד עליהם, בוא נראה מה הציבור עושה, אם לאו נביאים הם, בני נביאים הם. על מה זה בנוי? מה היסוד ההלכתי שאומר שמה ש... אשכח, מה... בוא נצא ונראה מה עם הדבר. מה היסוד ההלכתי למי עם הדבר? היסוד ההלכתי למי עם הדבר הוא אותו יסוד. לעם ישראל יש מסורת. הרי יהודי לא מביא את הסכין בתוך השה ככה, כי עלה לו בראש הבוקר רעיון כזה. הוא ראה את אבא שלו ככה הולך עם השה בשבת. הוא ראה את סבא שלו ככה הולך עם השה בשבת. וזה בדיוק אותה מורשה. אין לך הלכה בלי מורשה. לכן מיד אחרי הסיפור המרתק הזה מופיע המאמר האדיר הזה. אמר רבי זעירא, אמר רבי אלעזר, כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. ובית אב לא רק הלל משמעיה ואבטליון, אלא הציבור הפשוט שככה נוהג על פי מסורת אבות, הלך להם, זה נבואה. נופלת בהם נבואה. הנבואה נופלת על ישראל ונכנסת במעשה ידיהם, כי מעשה אבות שקול לדבר השם שמתגלה באומה לאורך הדורות. אם ככה האבות שלנו עשו, הסבים שלנו עשו, אבותיהם עשו, וכל אחד מסר לבנו שככה עושים עם הסכין בשבת, זה נבואה מן השמיים. כי מסורת זה המשך קבלת התורה. עכשיו נחזור אל המשפט שפתחנו בו. תורה ציווה לנו משה, באיזה אמצעי מצטווים אנחנו בתורה? מורשה קהילת יעקב. כי באופן שבו המורשה של קהילת יעקב מנחילה לנו את התורה מדור לדור, זה האופן שבו תורה ציווה לנו משה. לכן אומר להם הלל, בוא נראה מה הציבור עושה. כי אם הציבור עושה, זה חלק ממורשה קהילת יעקב, וזה מסתבר שזוהי התורה שציווה לנו משה. לומדים מן המסורת, זה חלק מנבואת נתינת התורה. מתן תורה לא נפסק, זה לא מעשה חד פעמי של הר סיני. וזה לא רק באופן הרוחני שבכל יום נותן התורה, בת קול יוצאת מהר חורב. אלא המעשים שלנו, כשציבור, קהילה, משמרת מנהגים, אז שימור המנהג הוא המשך נתינת תורה. זה חלק ממתן תורה, זה הסתעפויות של מתן תורה. לכן חזים העם הדבר, וזה בני נביאים, כי הם במדרגת משה רבינו, בלי להיות מודעים לזה, מדרגת מתן תורה עוברת מאב לבן, מאב לבן במהלך הדורות. כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. אפשר להאריך בדבר, להביא עוד הרבה מקורות לזה, אבל נעמוד כאן, נשמור על סדר הזמנים, וניקח לעצמנו הלכה מפי מורנו הרב קפח, זכר צדיק וקדוש לברכה, ונקפיד בקדושת שם שמיים, ובזה נביא נחת רוח גם למורנו הגדול, ובעיקר נעשה נחת רוח לשם הגדול והקדוש שנקרא עלינו. אמן.